אם מנצחים ביחד, אז תתחיל בדיוק.
חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני אריה אלדד, ואני היום השוטר הטוב, וזה היום לנוער המתגייס לצהל. היום התפרסמו נתוני גיוס גברים ליחידות לוחמות בגיוס מרץ-אפריל. שיאי הגיוס נרשמו להנדסה קרבית מהיחידות האפורות שנשאה על כתפיה חלק עצום מהלוחמה במנהרות של החמאס ושילמה גם מחיר דמים כבד 120%. נחל וגבעתי 117%, כפיר 111%, שריון 108%. לא רק שהנוער לא נבהל, להפך. ושוב אנחנו רואים כי החיילים מצילים אותנו כשהמנהיגות הפוליטית והביטחונית כושלת. וגם אם אינני מבין איך ייתכן שהרמטכ"ל שכשל ימנה ראש אמן חדש במקום הקודם שכשל, ואי אפשר להשתחרר מחוסר האמון העמוק בכל מי שהיה שותף למחדל ומשועבד לקונספציה, התקווה היא בחיילים, בדור הממפאים והמגדים שלא נדבקו עדיין בחולאי כפיית ההיגיון שלנו על זה של האויב, אלא שלא הושחתו שכלית במכללות לביטחון לאומי, שלא נשטף מוחם במסמכי עמדה של מכוני מחקר מוטים פוליטית או בתפיסות המערב על תום עידן המלחמות, שלא מאמינים שאפשר לקנות את האויב ושצריך קודם כל להרוג אותו ואחר כך לקחת מה שנשאר בלי לשלם מחיר אסטרטגי אובדני. הנוער שישלם את המחיר הכי כבד על טעויות ופשעים של ההנהגה והפיקוד הבכירים אומר בפשטות, לא מעניין אותי. אני מתגייס להציל את מדינת ישראל, הם גם התקווה לעתיד.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני בן כספית ואני עם השוטר הרע. יש אצלנו לא מעט אנשים שתומכים בדונלד טראמפ. הם מתעלמים מכל מה שהתגלה עד היום על אופיו, על אישיותו, על רדידותו, על גסותו, ועל עוד הרבה דברים שלא נעים לדבר עליהם ברדיו. הם התמקדו רק בזה שהוא היה לכאורה פרו-ישראלי וגם די ביביסט, או לפחות ככה נתנו לנו להאמין. ובכן, האיש התראיין ממש עכשיו למגזין טיים, ולא רק שנכנס בנתניהו בכל הכוח וקבע כי הוא אחראי לשבעה באוקטובר, וכאן הוא דווקא צודק, הוא גם אמר שישקול המשך סיוע לישראל בגלל התנהלותה במלחמה בעזה. ואם אתם חושבים שהשוטר הרע הוא לטראמפ, אתם טועים. אני מכיר את האיש מה-90s, אז ביליתי 4 שנים בניו יורק, כשליח מעריב שם, אין לי ממנו ציפיות. הוא אדם לא צפוי, לא יציב, לא לגמרי איתנו. השוטר הרע הוא לכל אלה שממשיכים להתפלל לשלומו של דונלד בן פרד, ולהאמין שהוא המשיח שיגאל את ישראל. לכל אלה אני אומר דבר פשוט, הוא לא. הוא המשיח שיגאל את ישראל בערך כמו שנתניהו הוא שליח האל שאלוהים נגע בו. זו האמת. גם אם היא לא נעימה לעין ולאוזן, אי אפשר להתעלם ממנה.
עכשיו, ב-103 FM, 5 בערב, עם בן כספית ואריה אלדד.
מה קורה?
מה קורה? אני לא יודע, אני מחפש בקדחתנות תירוצים לסתור את מה שאמרת על טראמפ. אולי אחרי החדשות אני אמצא משהו, אני אסתכל בוויקיפדיה.
תראה, הוא יכול להפתיע לכל כיוון.
נכון.
הוא יכול להפתיע...
פחדנו ממנו כל הזמן, כל הזמן פחדנו ממנו.
לא, הקטע הוא, תשמע, כשאתה... יש לך עסק עם ביידן, אתה יודע בעצם מה גבולות הגזרה. אז כן, הממשל האמריקאי כל השנים... יש לו מדיניות, התנחלויות, אגב, היחיד ששבר את זה זה טראמפ, לאיזה דקה. אבל אתה יודע, זה פרו-ישראלי, זה...
פרו-ישראלי לשיטתם. כמו שהם תופסים את האינטרס האמריקאי ואת התפקיד שישראל משחקת בו, ואני מאוד מודאג, מאוד מודאג מההבנה הזאת שלהם. כי היא לא עונה בקנה אחד עם מה שאני מבין, שהוא האינטרס של ישראל.
פה אנחנו חלוקים כידוע, כשאני מסתכל על ה... על מה שהם עשו פה בלילה של התקיפה האיראנית, כשאני מסתכל על זה שהוא אישר עכשיו 14 מיליארד דולר, חוץ מהשלושה ומשהו, השנתיים, כשאני מסתכל על המטריה שהוא נותן לנו בכל מקום, בכל תחום, אז אני אומר, כן, ומה לעשות, אבל כמו כמעט כל העולם, המערבי והלא מערבי, הם רואים בישראל מדינה שכובשת עם זר. אגב, אובייקטיבית זה גם נכון, רק לך תסביר להם, שאין פה, אין לנו יותר מדי אלטרנטיבות. בקיצור, תשמע, בוא נתמקד במחצית הכוס המלאה. שנינו לא מתלהבים מההסתמכות על טראמפ?
שנינו לא מסתמכים עליו.
יפה.
בטח לא הייתי רוצה בשעה הזאת להתערב בבחירות באיזושהי צורה כדי להשפיע בשם ישראל. אז טראמפ עשה לנו היום חיים קלים, הוא די נטרל את האפשרות שפה תקום סיעה טראמפיסטית חזקה מאוד ותמחה לו כפיים. אני מקווה שהסיטואציה תהיה יותר חזקה מהמנהיגים שלהם שם, כי אני לא מתלהב מאף אחד מהם.
בוא גם נדבר רגע על השוטר שלך, שגם לפה אני שותף לגמרי. בסוף תשמע, זה קטע, אם אתה חייל שחוטף מכה, ובאמת ההנדסה הקרבית כמו הקומטה תמיד הייתה הכי אפורה והכי לא סקסית במרכאות, ודווקא האירוע הזה שבו הם בשפיץ ובחוד ונופלים ונפצעים, ובאמת עבודה, אני מאחל לאויבים שלי להיכנס ראשונים למנהרות ולבתים, ופתאום ככה נהיים הדבר הכי... בזמנו זה קרה למשמר הגבול, אתה זוכר?
כן, כן, כי אמרו... טוב, כי הם אמרו, אלה לא רק הורגים ערבים, גם מרביצים להם קודם. אבל היום זה, היום זה שונה, באמת.
למה אתה חייב? אבל בגללך מוצאים עכשיו צווי מעצר, הרי...
אבל אמרתי, זה השתנה, זה הכל נחלת שנות ה-50, כמובן.
לא דיברנו על זה שהוקבת... כשמר
הגבול שמר על הגבול, היום הוא שומר
ברמה. הוקבת בהר הבית כשעלית, ועשינו פה בצ'אט הפרטי של התוכנית, היה, כאילו, השוטר לא רצה שבכלל שתדבר, ואני שקלתי אולי לזמן אותו לתוכנית, שישב לידך ויעקב אותך,
וישתיק
אותך, כן, מדי פעם, כשאני עושה לו סימן.
עזוב, עוקבתי, עוקבתי. מה עוקבתי? הוא כל מה למר לי, בוא תזדרז, תצא. להפך, הוא זירז אותי, הוא לא עיכב אותי. ביקשתי ממנו את זה בכתב, הוא אמר לי, עוקבת לפחות מ-20 דקות, לא תקבל את זה בכתב.
טוב, אז אנחנו נתעכב לנו עכשיו בחדשות, אבל מיד, מיד אחרי נחזור כולנו. אורחים ומפיקים אסף נבו ושר פלסנר, אחראי לשידור טל אשל. אנחנו עם הדבר הלא מוזר, לא ברור הזה, קצת מוזר אפילו, המחאה המטורפת וההמונית וגם אלימה נגד ישראל, נגד יהודים, נגד ישראלים, נגד סטודנטים, נגד מרצים בקמפוסים בארצות הברית מכל המקומות, שהסלימה במהלך הלילה כשבאוניברסיטת קולומביה, ששם זה בעצם המרכז של כל הברדק הזה, גם סטודנטים פרו-פלסטינים פרצו לבניין המילטון מהלך הלילה וניפצו שמשות והשתלטו עליו, והעיקר הם אומרים די לכיבוש. שני גרנות לא בטון, שלום.
שלום לך, בוקר טוב אצלך.
אוי, את נשמעת כאילו את עצמך פרצת לשם בלילה. אתם גרים?
לא, אנחנו גרים ממש על הקמפוס, אז שומעים פה הכל.
מצאתם איפה לגור? תסבירי לי, מה קורה?
תראה, לצערנו, האוניברסיטה, ההנהלה הבכירה, ממש מתגלה בעשיותה ובהתקפלות שלה אל מול הקבוצות האלה. והם פשוט, במקום לעצור את זה ולחתוך את זה באיבו, הם רק נותנים את זה להמשיך להתפתח ולהתפתח. הם ניהלו איתם מסע מתן מאוד ארוך שהתפוצץ אתמול, התפוצץ מהסטודנטים שהפסיקו להסכים למסע מתן, והנשיאות הציבה להם אולטימטום, ואז הציבה עוד אולטימטום, והחליטו שמתחילים להשעות סטודנטים ש... הקימו את המעלים על הדשא, וכתגובה באמצע הלילה הסטודנטים התפרצו לבניין של האדמיניסטרציה, שברו את החלונות, התבצרו בפנים, נעלו את כל את כל הכניסות עם מכונות של אוכל ושתייה ושולחנות, והם שולטים בקמפוס. אני אומרת את זה בצער ובבושה, אבל זו האמת.
שמעתי נאום נלהב, פרו-ישראלי מובהק של ראש העיר של ניו יורק.
או, בעדנו זה.
והוא בעצם האיש שהוא בעל הבית של המשטרה שם, הוא מפעיל את המשטרה נגדם, או שהם לא נכנסים לתוך הקמפוס?
תראו, אין פה, זה לא
שהדלת
נסגרה בפניהם, אלא שהדרג הבכיר, לא של האוניברסיטה ולא של ה... עיר פה הם אנטישמים, זה ממש לא המצב, גם רוב עובדי העירייה פה הם יהודים, אבל יש פה שאלה מה הם עושים שהוא לא חוקי, ועל מה אפשר לקחת אותם, כלומר מה הסיבה לעצור אותם. אז עד הפריצה לקמפוס, למבנה הזה, הם כל הזמן טענו שהם לא אלימים, הצעקות והקריאות שהם קוראים, המורלים האלה שהם צועקים, הם מאוד אלימים ומפחידים וקוראים להשמדת ישראל בצורות שונות, אבל יש פה חופש ביטוי וזה חוקי, גם אם עבורנו זה נראה בלתי נתפס, כי בישראל חופש ביטוי הוא תחת איום מתמיד, בטח בממשלה הנוכחית, אבל פה אין לו שום הגבלה, וזה הדבר הכי קדוש עבור האמריקאים, ולכן הדיון כולו פה סביב הקמפוס הפסיק להיות על התוכן של ישראל, עזה ופלסטינים כן וכיבוש לא וכל זה, זה הפך להיות על הזכות למחאה ועל חופש ביטוי ועל זה שאסור להפריע לסטודנטים לעשות מחאה. אז על זה הדיון הציבורי פה כרגע וזה המתח, הוא בכלל לא...
כן, אבל שני, חופש ביטוי, מחאה סבבה, אבל זה הגיע למצב שבו הנהלת האוניברסיטה אומרת לסטודנטים היהודים והישראלים שהיא לא יכולה להיות ערבה לביטחונם, ועל זה ש... ועל הפגנות בלילה במהלך הכיבוש של בניין המילטון, שבטח אני מניח, אם מי שמכיר, יש עדיין, אני מניח, מחזמר מדהים בברודווי על המילטון, מתהפך בקברו בסלטות, והם צועקים שם ברוח, בדם נפדה אותך עזק. זאת אומרת, זה לא... נכון שזה גם חופש מחאה.
לא, אני האחרונה שצריך לשכנע.
לא, אני יודע, אני בכלל... אני מיניתי אותך עכשיו לנציגה שלהם, אין לי מישהו אחר. כן, סליחה. סליחה, סליחה.
לא, לא, אני חושבת שזה מטורף, ושצריך היה לגדוע את זה. ושחופש ביטוי הוא לא נותן חופש לפגוע בביטחונם ובחופש התנועה של, לי יש פה ילד בן 3 בגן של קולומביה, אנחנו הפסיקו לקחת אותם לגני שעשועים מהגן, והחיים שלנו פה נהיו עזועים לחלוטין.
אני רק רוצה,
אני חושבת שחשוב שהציבור בישראל יבין פשוט על מה הדיון פה. זה לא על ישראל פלסטין, זה על זכות המחאה, זה מבחינת הציבור האמריקאי הדיון.
זהו, הם מתייחסים למשל למחאות סטודנטים והפגנות סטודנטים הידועות ביותר בשנות ה-60 נגד מלחמת וייטנאם, אבל אז הממשל הפעיל את המשמר הלאומי במקומות מסוימים כדי לסלק אותם מהקמפוסים. אנחנו בכלל בשיח הזה שם?
הסיטואציה פה היא אחרת. שוב, ברגע, אם נשיאת האוניברסיטה תחליט שהיא קוראת למשטרה להיכנס פנימה ולפנות אותם, היא האוטוריטה והמשטרה תיכנס ותפנה אותם בכוח. אבל נשיאת האוניברסיטה לא מקבלת את ההחלטה הזאת, כי בפעם הקודמת שהחליטה את זה לפני 10 ימים בערך, היא קיבלה בקלש מאוד 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 חזק. עצרו פה 108 מפגינים, כן? אבל הבקלש היה כל כך חזק, שהם עכשיו מנסים בדרכים אחרות, פשוט זה מנועל בצורה ממש גרועה. ניכר שהם כולם פה בשוק.
שני, את או בעלך, עומר, לומדים איפשהו? אתם סטודנטים? שכחתי פתאום.
כן, כן, עומר סטודנט בקולומביה, אנחנו גרים במגורים של האוניברסיטה, כל החיים שלנו הם סביב הקמפוס, וזה תענוג מאוד.
אז א', תנחומים, וב', אם את יכולה לספר לנו לסיום, איך זה באמת, כאילו, האם כצעקתה, כמו שאומרים, תרתי משמע, האם באמת נהיה מפחיד או מסוכן להיות סטודנט או מרצה יהודי סלש ישראלי עם סממנים, כן? אם אתה נחבא אל הכלים ולא רואים עליך, זה לא בעיה. האם, וכל זה בניו יורק, שזו העיר היהודית הגדולה בעולם. יש בה 1.5 מיליון יהודים, יותר מירושלים, יותר מתל אביב.
תראה, אני אגיד עליי, אני חושב שיש הבדל בין הישראלים לאמריקאים היהודים. אנחנו, תשמע אתכם היום, כמות החברים והמשפחה ששואלים אותי אם אני בסדר, כאילו לא שרדתם הפצצה איראנית לפני רגע. ישראלים מאוד קשה לשבור אותם, ואנחנו לא מפחדים כל כך בקלות. אני מסתובבת בשכונה רק עם סוואטשרט של Bring Them Home Now, ועם תמונות של חטופים ועם דגל ישראל, ואף אחד לא מתקרב אליי, ואני לא מפחדת, אני לא בחוויית פחד. זה כן מאוד מאוד לא נעים, וזאת הפכה להיות סביבה עוינת ומאיימת, וקשה לחיות בתוכה, כי כשאת הולכת לגן, את שומעת Globalize Intifada, כשאת חוזרת מהגן, את שומעת We don't want no two states, we want all of it, וכאילו, זה כל הזמן, וזה קשה, וזה לפעמים עולות לדמעות ברחוב, מהתוכן שאני שומעת שהוא מציף בהרבה כאב, אבל זה לא...
התוכן הזה הפתיע אותך?
זה הפתיע אותי. כן, זה הפתיע אותי, זה הפתיע אותי. אני חושב שזה המון שהוא שטוף מוח ומוסט. זה לא, הם לא יודעים על מה הם מדברים. הם גם לא עוזרים לאף פלסטיני, וגם בקושי יש שם מוסלמים, כן? זה אמריקאים, כאילו, born and raised, רובם המוחלט. כשהם מגיעים אנשים מחוץ לקמפוס, ממרכז העיר, אז שם יש יותר באמת פלסטינים, אבל ההפגנות בתוך הקמפוס אין בהם כמעט בכלל פלסטינים. ואני חושבת כן שהאמריקאים היהודים הצעירים, הם כן מפחדים באמת. חבר'ה של תואר ראשון, זה חבר'ה בני 18-19, והם בשוק והם מפחדים באופן אמיתי.
כן, זה קצינים שימושיים שאין דברים כאלה, אין להם מושג מה זה, מה הפירוש של From the river to the sea, Palestine must be free, זה, הם אפילו לא מבינים שזה אומר שצריך למחוק את ישראל. טוב, מתסכל. מצד שני, חייבים לציין פה שסקר גדול שנערך בארצות הברית, ממש עכשיו התפרסם, קרוב ל-2000 נשאלים, הרי שעדיין 80% בעדנו ו-20% בעד חמאס, וגם את רפיח 70% ומשהו, למרות שהשאלות שם די מוטות לטובתנו, אבל עדיין כן. המצב הוא לא כל כך גרוע. שני לובטון גרנות, תודה.
תודה רבה לך.
אני רק אגיד, אני יכולה רק להגיד משהו קטן?
כן, כן.
אני אגיד רק שכן, יש תשובה מצידנו גם, אני חושבת שזה חשוב גם בשביל
חשוב מאוד.
וההבנה, שאנחנו עשינו הפגנה מאוד מאוד גדולה, הכי גדולה שהייתה מחוץ לקמפוס, לתמיכה בחטופים ולהזכיר להם, כי יש פה הרבה מאוד, כל הדיון הציבורי קצת שוכח שאפשר לסיים את הטירוף ואת הסבל אם רק ישחררו 133 חטופים, ונוח לכולם פה לשכוח מהדבר הזה, אז אנחנו מזכירים את זה כל הזמן, ועשינו פה הפגנות מאוד גדולות, ויש תשובה ומענה מהצד שלנו שהן פשוט תשובות שפויות ולא הדבר המטורף של השתלטות על בניינים.
שני גרנות לבטון, תודה.
תודה רבה.
תודה לכם, ביי ביי.
ביי. השר מיכאל אליהו, נמנה מורשת, עוצמה יהודית, שלום.
שלום לך, ערב טוב.
שלום, קיץ טוב ועזרת השם. תראי בחוב ותפעדו.
זה אתמול אבל.
כן.
הלכת, היית?
כן, זה ממשיך. הייתי בדימונה אתמול אצל הרב פורג'מן. היה כמו כל התקופה הזו, גם תקווה, גם שמחה, גם דמעות, גם בכי. הכל מעובב ביחד, כמו... כמו כל העם הזה.
כמו חיינו במקום הזה בזמן האחרון לדברי השיר. תשמע, קודם כל, מה שלום ראש המפלגה, איתמר בן גביר, אחרי תאונת הדרכים השנויה במחלוקת שהוא עבר בסוף השבוע? דיברת איתו?
כן, הלכתי לבקר אותו ישר אחרי שבת.
אתה וכל צמרת המשטרה.
זה דבר מדהים בעיניי ששר הולך לכל זירת פיגוע. לא משנה באיזה שעה, לא משנה באיזה יום, לא משנה כמה לחץ יש לו בבית. הולך לכל מקום, בעיניי זה דבר, הלוואי ואני הייתי מצליח להגיע לכל אירוע מורשת שאני יכול...
לא זה היה שנוי במחלוקת.
אילו הוא רק היה עובר בירוק.
האדום היה שנוי במחלוקת.
הוא מגיע לזירת פיגוע עם הכללים של המשטרה, עם הכללים שלו. אני הסתכלתי על הסרטון, הוא נכנס לצומת די בזהירות, הוא לא נכנס באיזה פראות.
באדום אבל.
נכון, באדום, מותר לו לצער באדום.
ואתה יודע, אני בדקתי, אבל לא התכנסנו לדבר על זה, חבל שזה זמן. בדקתי עם כל מאבטחי 730 וזה, אמרו, רק המאבטח צריך לאשר דבר כזה, ורק כשזה מבצעי, וזה לא היה מבצעי, זה היה אחרי הפי, לא משנה, עזוב.
באמת אנחנו... איך מבטחי 730? הוא לא מובטח ב-730, הוא מובטח
לא, אבל השב"כ הוא המנחה של יחידת מגן של משרדי הממשלה. לא חשוב. כן חשוב, אבל לא לשיחה הזו. תקשיב, ראש הממשלה אחרי הרבה מאוד מהפכים אישר את ההצעה הישראלית ביום שישי, אחרי שסמוטריץ' היא הצעה ישראלית, אריה, תבדוק אותי.
אני מקווה שלא.
אני אומר לך שכן. אבל גם זה לא בדיוק הנושא, כן הנושא. עכשיו בן גביר פגש אותו, ויש כאלה שחושבים שההודעה שהוא פרסם אחרי היא כמו איום, אפילו מפיוזי. בוא, אם אתה הולך לשם אין לך ממשלה, עד כדי כך?
אני לא יודע מה היה בשיחה ביניהם, אבל זה ברור לכל, בוא נגיד ל-70% מאזרחי ישראל, כל סקר מראה את זה, שהסכם שמשאיר את החמאס על הרגליים, הוא לא הסכם לגיטימי, הוא לא הסכם נורמלי, הוא הסכם שיחזיר אותנו למעגלים האלה. אני לא כל כך מבין, כאילו, דווקא כאילו זה נשמע שגם אנשים מתוך הליכוד, אנשים אפילו מהשמאל, אפילו אני שמעתי את גנץ, אני לא רואה היום מישהו שפוי במדינת ישראל שלא מסכים להנחה הזו, אנחנו חייבים למחוק אותם. איך כתב ברג הצליאנס, יש עוד עם בעמים אשר בניו הגיעו לידי סילוף כזה, שכלי ונפשי שכל מה שעושה המם, כל יצירתו וכל יסוריו הם בזויים וסנועים, וכל מה שעושה אויב המם, כל שוד וכל רצח וכל אונס, ממלא להם את ליבם, רגש הערצה והתמכרות. אני חושב שזה כתב את זה ברל קצלנסוב. אנחנו...
אשרינו שזכינו שאתה מצטט אותו.
אבל השר אליהו, נדמה לי שרוב הציבור שכן תומך בעסקה, אומר... אנחנו נגיד להם בשין קופרייש. כלומר, אנחנו נגיד להם, כן, כן, אנחנו מפסיקים את המלחמה, ואיך שכל החטופים יהיו בידינו, כאילו זה אופציה בכלל, אז נהרוג אותם.
באיזה עין לקרוץ? מה, אנחנו בשמעון ולוי, בשכם, שאנחנו יכולים לעשות דבר כזה? אנחנו מדינה, עם הסכמים בינלאומיים, אנחנו לא מסוגלים... לעצור את ההספקה ההומניטרית לעזה. אנחנו נהיה מסוגלים לחזור ללחימה אחרי שכל העולם, התחייבנו לפני כל העולם שאנחנו עוצרים את הלחימה, נעשה להם בשקר. הרי זה ילדותי בכלל לחשוב על דבר כזה. אנחנו לא מסוגלים לבטל את הסכם אוסלו, למרות שהפלסטינים לא עמדו בו ברגע אחד, לא התכוונו לעמוד בו לרגע אחד. אנחנו לא מסוגלים לעשות דברים כאלה, אבל אנחנו נהיה מסוגלים לעשות ערבויות בינלאומיות, ולהבטיח לכל העולם שאנחנו לא חוזרים ללחימה, תמורת 33 חטופים, להשאיר 100 חטופים שם לנצח לצחים, ולחזור ללחימה.
לא, אז בוא, בוא ננסה רגע סדר. קודם כל, כל הטענות שטענת עכשיו על ביטול אוסלו ועל עזרה מוניטרית, הן מופנות לממשלה שאתה חבר בה, בוא לא נשכח את זה. כל העזרה הומניטרית, והפורט ביבי שמוקם עכשיו בעזה, זה נמל שאתם מקימים, אבל לעצם השיחה שלנו, וזה מעניין וחשוב, אין... שום הפסקת מלחמה בהצעה הזו, יש משהו מורפל, ניסוח מורפל של ההפוגה...
זה הכי מפחיד אותי, זה הכי מפחיד אותי.
רגע, לא, אבל שנייה, השר אליהו...
בואו נהיה ברורים,
השר אליהו, בואו נהיה ברורים, כשנהיה ברורים, מדצמבר מתו כבר 16 חטופים, הם הולכים ומתים. אני רוצה להגיד לך שוב, אין הפסקת מלחמה, יש הפוגה של בין 4-6 שבועות, והיותר חשוב מזה, זה שאין כרגע צהל בעזה, זה לא שאנחנו באמצע מלחמה ועוצרים אותנו. הממשלה שאתה חבר בה, הוציאה כמעט את כל הצבא משם, וכל הוויכוח עכשיו זה על 4 גדודים שכנראה כבר כמעט לא קיימים ברפיח, כי היה להם זמן לברוח ומספיק מנהרות, כדי שכולם יתחפפו לפני שצהל מגיע. ולכן בעצם... ולכן בעצם, ואף אחד לא מוכן שהחמאס ישלוט בעזה, גם לא האמריקאים, והכוונה היא להמשיך את הפעילות המבצעית כל הזמן, כמו ביהודה ושומרון. אז רגע, משפט אחרון אני אשבע לך.
זה לא יעקור את החמאס.
משפט אחרון, המשוואה שאתה מייצר בניצחון לעסקה היא לא נכונה.
איך זה משפט אחרון?
שלי, משפט אחרון שלי.
אז אני...
אני מעריך קצת בדיבור, נו, מה אני אעשה?
כן, טוב, אז אני רוצה לומר, הפחד שלהם, הכניסה לרפיח, יש לו על מה להסתמך. מסתבר שיש סיבה לפחד מזה שצריך להיכנס לרפיח. אנחנו הולכים להיכנס לרפיח. עכשיו כל הטנקים, כל מי שנוסע דרום רואה את כמויות הטנקים שיורדות לכיוון רפיח, רואה את כמויות החיילים שמגייסים לכיוון הכניסה לרפיח, וכמובן את האוהלים שמייצרים לפנות את כל האזרחים, נקרא לזה הבלתי מעורבים, הבלתי... שלא הוכחה מעורבותם, כל האנשים האלה. אנחנו מתכוונים להיכנס לרפיח, אנחנו באמצע מלחמה. צריך לומר את זה בצורה ברורה. אנחנו באמצע מלחמה, אנחנו עוד לא גמרנו את המלחמה, והפחד שלהם מהמלחמה הוא מה שמוביל אותם היום.
אתה מאמין שיש ברפיח משהו שלא מצאנו בחאן יונס, בשג'אעיה? אפילו גדודי חמאס,
שמלכתחילה
נחשבים לחלשים יותר שם.
יש ציר פילדלפי, זה מה שלא היה בשום מקום אחר.
זה צריך לפתור בכל מקרה, וזה ייפטר.
ברור שיהיה שם, ברור, אחרת הם לא היו כל כך מפחדים, אחרת המצרים לא היו כל כך לוחצים על זה. יש שם הרבה דברים שהם צריכים להסתיר. אני מזכיר לך, בן, אתה יותר גדול ממני. אתה זוכר
יותר מבוגר, על גדולה ההיסטוריה תשפוט.
גדולה, אני גם לוקח גדולה, בסדר?
תודה.
אתה זוכר שלפני הסכמי אוסלו, כל המקומות האלה, המקסימום שהיו עושים שם, זרוקים אבנים. זו הסיטואציה, לשם אנחנו צריכים לחזור, לשלטון המוחלט, לזה שאין שם נשק, לזה שאף אחד לא חושב להרים עלינו את היד. יש, שמעתי עכשיו איזושהי הרצאה של, של האלוף טולדנו, שהוא מדבר על זה שאסור לנו לנצח כמו ששת הימים ומלחמת השחרור וכו' וכו'. ואני אומר, מאיפה ההזיה הזו? למה? למה? הרי אנחנו רואים שכל התפיסות המוסריות של העולם המערבי לא מוכיחות את עצמם. לא מוכיחות את עצמם בשלושה עשורים האחרונים במדינת ישראל, ולא מוכיחות את עצמם בעולם. אם מחבלים צריך להרוג, רשע צריך למחוק. וכל עוד, אתה משאיר לו איזושהי תקווה, אז התקווה הזו
תצמח
מחדש.
כי השר אליהו לוקח אותי לנושא שלא חשבתי להתייחס אליו בכלל. אלוף טולדנו שהזכרת, הוא דווקא מועמד של נתניהו להיות ראש אמן. גם אני שמעתי את ההרצאה המזעזעת הזאת, שהוא אומר, אין ניצחונות, הבנייה היא הניצחון שלנו. אנחנו נבנה כמו בתקופת ההבלגה בשנות ה-30. ככה דיבר האלוף טולדנו. חובש כיפה.
אני חייב לומר, אני הזדעזעתי, כתבתי בתקופת הממשלה, אם אלו האלופים שלנו, אם זו תפיסת העולם של האלופים שלנו, וזה לא תפיסת העולם של הממשלה.
אבל הוא המועמד של נתניהו להיות ראש אמן, אז לאן נגיע?
בנתניהו, אתה יודע, יש לי הרבה מאוד מחלוקות איתו, ואני מנסה למשוך אותו לכיוון הנכון, וכשאני לא אצליח, אם אני יודע שיש לי מחר אלטרנטיבה טובה, היא טובה יותר, אז אני אקפות עליה.
תראו לאן הגענו. שאני צריך להגן פה, האלוף שאני מכיר, לא, אל טולדנו, אל תגזים, אריה.
לא, הוא היה אלוף שלי, הוא היה
מחכה. אתה שמעת את הנאום הזה שלו? זה נאום קונספציה, ממציא הקונספציה.
אריה, כולם, כל המערכת...
אז אף אחד מהם לא יהיה. אי אפשר לסבול את זה.
אז אני לא כזה קיצוני, לא, אני לא ממש שם, אני חושב, קודם כל, אתה יודע, בן אדם שנתן 30-40 שנה באומץ רב, מחת צנחנים, אז נכון, נכון, אז הוא... לא, אני פשוט מגן עליו, כי יוצא מפה שהוא...
הוא חייל גיבור, אבל תפיסת העולם שלו מסוכנת.
טוב, בסדר, לא נתווכח על זה, אני לא מתווכח על זה.
הוא לא אמור לייצר תפיסת עולם.
לגבי מה שאמרת, אתה יודע מה, אני גם לא אלך למה שאמרת עכשיו.
הוא אמור להיות חייל, הוא אמור לבצע פקודות, הוא לא אמור לייצר תפיסות עולם.
אני מזכיר לך... השר אליהו, שאת הפקודה להביא 30 מיליון דולר לחודש לחמאס, במזומן, שזה אוכל, ככה זה הולך לטרור בצורה מושלמת, לא נתן אף אחד בדרג הצבאי, אלא ראש ממשלה אחד, שאתה היום כרגע יושב בממשלתו.
דרג הצבאי מחלו כפיים, וגם השב"כ.
אבל על מה אני מדבר? הדרג הצבאי, והתמיכה התקשורתית, והחיבוק התקשורתי.
אני דווקא לא זוכר את עצמי תומך בזה, אני חושב שאתה, אני ולא רק אני, אמרנו כל הזמן, שצריך להיכנס לעזה ולפרק את חמאס, אפילו עיתונאים, אבל עזוב רגע, יש לי שאלה יותר מעניינת.
אני שולח לך בינתיים את הסרטון בוואטסאפ.
כל היום הוא שולח לי סרטונים.
לא, פעם אחת לא שולח.
שלח. פרסם עכשיו אירון אברהם שנתניהו החליט לא להשתתף בתקסי יום העצמאות, כנראה חשש ממחאה. מקודם הזכרת סקרים שהציבור תומך פה ותומך שם, אבל 80% מהציבור תומכים אם עכשיו או מיד אחרי המלחמה בבחירות. אם נתחיל ללכת לסקרים, לא, לא נגיע רחוק.
אני לא הולך לכל הסקרים, אני הולך לכל פרט ופרט בתוך הסקר. אתה יודע שסקרים זה דברים שהם גם משתפים.
לא, וגם... מה אתה חושב על ההחלטה של נתניהו? על ה... זה לא מה, פחדנות? זה...
לא חושב שזה לא נותן עכשיו ציונים של פחדנות ולא פחדנות, זה בכלל לא, השאלה כרגע, אנחנו צריכים עכשיו בחירות, אני לא בטוח שהבחירות יביאו לתוצאה של השמאל, מה גם שאני שומע כרגע המפגינים מקפלן שאומרים שגם אם הימין ינצח, הם ייצאו לרחובות בכל הכוח, זה, יש פה שאלה...
בוודאות, אחרי בחירות לא תהיה מחאה, אנשים יירגעו, העם יחליט, ואגב, הימין הולך לנצח בבחירות. הבחירות זה לא בין הימין לשמאל, הבחירות... האירוע הזה הוא חד, אחרי נתניהו ללא נתניהו.
המחאה נולדה אחרי הבחירות, לא לפני הבחירות.
מי יכול לדבר על ודאות היום, בן? מי יכול? מי יודע לדבר על ודאות? ודאות שהחמאס מורתע, או ודאות שהסכמי אותם הצליחו, או ודאות ש... מי יודע לדבר על ודאות? שיחזיר את החטופים, העסקה... ודאות, אני חושב שזה הדבר הכי... תראה, אני איש אמונה, אני מאמין ש... וזאת השם, משיח תתקנו, ואנחנו נתגבר על המשבר הזה. אבל הוודאות פה, אני...
אז הגענו למשיח, זה רמז שצריך לסיים כדי שיבוא מהר.
לא, זה אומר שגם השר אליהו פסימי.
השר עמיחי אליהו, תודה.
תודה רבה לך.
תודה לכם, שלום.
אריה, היא התחילה לא אחרי בחירות המחאה. התחילה שלושה ימים אחרי הנאום של יריב לוין בשישה בינואר, ואני אומר לך שאני...
את המחאה הכינו כשראו שהוא הולך לנצח עוד לפני פרסום תוצאות הבחירות, לא.
כן, אבל אף אחד לא היה מגיע אליה, בטח לא אני.
זה דבר אחר, את המחאה ארגנו קודם, ואז קפצו על העניין של הרפורמה המשפטית שגייסה מאות אלפים, בטח.
המחאה הגיעה, הפכה למאות אלפים רק בגלל... ואני אומר לך שוב, אני אמרתי בליל הבחירות, הוא ניצח, יש לו מנדט, אף אחד לא חלם שהוא החליט להפוך את ה... ללכת לכאוס הזה.
אתה לא קבעת שם, קבעו אחרים שירגנו את המחאה על אפך ועל חמתך.
לא, אני קובע ומשפיע במחאה יותר מאוד ברק, אני אומר לך את זה מידיעה. בזכות מוטת הכנפיים שלי. ואני מכיר את האנשים וחי אותם, לא יהיה כלום, גם אני לא הייתי חולחות, מה פתאום לצאת לרחובות, ניצח, קדימה, מדיניות ימין, אבל כשאתה משנה את
הלמסחק... אבל ברגע שהוא יעשה משהו,
לא נכון, הוא לא אמר מילה בתוצאות במהלך קמפיין הבחירות על ההפיכה המשטרית, מילה. רק היחידים שדיברו על זה זה עוצמה יהודית. וכשאמסלם היה אומר על זה כמה דברים, הליכוד מיד היה מכחיש, וזה הסיפור. דני מאיראן, שלום.
שלום לך, ערב טוב.
אביו של עמרי מאיראן, החטוף, שהופיע אגב אחד מהסרטונים של אות החיים, מה שנקרא, שפורסם לפני כשלושה ימים, וכמובן עמדתכם, עסקה עכשיו.
עסקה בכל מחיר.
בכל מחיר זה אומר גם אספקת נשק לחמאס?
למה נשק לחמאס?
כי הם ביקשו.
מי דיבר על זה?
אתה אומר בכל מחיר, ואני מתרגמת בכל מחיר לאפשרות שהחמאס יבקש גם טילי קורנט.
או את הכותל.
אז תאר לך שחמאס יבקש גם את תל אביב, והוא מבקש...
אז למה אתה אומר בכל מחיר?
כבר 75 שנה מבקש, כי אני רוצה את הבן שלי. אני רוצה את הבן שלי. אתה מבין?
אני בטוח שכן, ואני מבין אותך לגמרי. אבל כשאתה אומר בכל מחיר, אתה מעלה את המחיר בצורה נוראה. אתה עלול לגרום לשפיכות דמים של אלפי יהודים פה. איך אפשר להגיד בכל מחיר?
זאת דעתך ואני מכבד אותה. תכבד את הדעה שלי שאני אומר בכל מהיר. כי אני רוצה את הבן שלי ואת שאר החטופים.
אז מכיוון, דני, מכיוון שאני הרבה יותר בצד שלך ואריה לא, וזה קורה וזה סבבה, אני אומר לך שלהגיד בכל מחיר, זה טעות טקטית, אולי אפילו אסטרטגית. כי נכון לרגע זה, ההפך, אם אני הייתי אתה, דני, אני הייתי אומר, גם ההצעה שנדונה עכשיו היא לא בכל מחיר, היא אפילו לא הפסקת המלחמה, ולכן תן להצעה הזאת למצוא את עצמה. כשאומרים בכל מחיר, יושב סינואר ואומר, אוקיי, אז באמת אני אבקש גם את הכותל.
תקשיב, אני אבא של חטוף, אני לא פוליטיקאי, אני לא חייל, אני קצין בצבא היום, אני רוצה את הבן שלי, אני רוצה את הבן שלי, מה לא מובן פה?
לגמרי מובן, אבל אם היה מדובר בכל עסקה אחרת, היית אומר, מי שמראש מודיע לצד השני שהוא ישלם כל מחיר, הוא לא עושה עסקה.
אני מודיע לך, ארי, שגם את העסקה הזאת סינואר לא יאשר. אני במקומו לא הייתי מאשר. ואגיד לך למה. האמריקאים בונים לו נמל? בונים לו נמל, הרוויה. השנאה והשטנה לישראל הולכת וגוברת בעולם. גוברת. הוא מקבל אוכל, מקבל מים, מקבל דלק. מקבל. מה אכפת לו? עוד כמה חודשים השנאה לישראל תהיה יותר גדולה והכל יהיה יותר כבד. אז זה משתלם לו. מכל הפינות. אבל אני רוצה, כשאני אומר בכל מחיר, המחיר שקיים היום בעסקה הזאת, צריך לקבל אותו, לזה אני מתכוון. כן? כשאני אומר בכל מחיר, בכל מחיר של העסקה, אם קיימת עסקה והיא מקובלת על מדינת ישראל, מי אני שאני אשפוט אותה? לכן אני אומר, קבלו את העסקה ותביאו לי את הילד.
תגיד, איך קיבלתם את הסרטון הזה?
אני לא קיבלתי סרטון, לא קיבלתי כלום.
לא, לא הבנת את השאלה, לא איך קיבלתם תכלס, כאילו, תחושות כשרואים דבר כזה, אחרי כל כך הרבה זמן.
זה, אני אגיד לך את האמת, זה לידה מחדש.
ממש לדבר של הבן שלי.
כי לא היית בטוח שהוא חי.
אני רואה את הבן שלי חי. עם זקן. אמנם חיוור כחוש קצת, אבל זה הבן שלי. הוא חי, ואני רוצה אותו.
אתם יודעים, הרי מכיוון שזה הבן שלך ואתה כל כך מכיר אותו, הרי מהיום שהוא נולד, אתה יודע להגיד מה הסרטון, מה שלומו, אתה יודע לזהות פיזית, נפשית?
אני לא יכול לזהות את כל הסימנטיקה שישנה. אני רואה אותו שהוא חי. הוא אומר לך כחוש בתת חיוור. וחסר לי החיוך שלו, זה ילד עם חיוך תמידי על השפתיים. הוא לא חייף, עצוב לו,
כואב לו. תזכיר לנו איך ואיפה הוא נחטף?
הוא נחטף מביתו כאזרח
מדינת ישראל, בקיבוץ נחל עוז, לעיני אשתו ושתי בנותיו.
יש לו ילדה בת שנתיים וחצי, נכון?
היא כבר יותר גדולה משנתיים וחצי. רוני.
נותנים לילדה לראות כזה סרטון?
לא.
כנראה שבצדק.
לא המשפחה בכל אופן. אין דבר כזה. וגם הקטנה שהיא בת שנה ופלוס כמה ימים, והייתי שם בשבת בקרמים, קיבוץ קרמים, והיא ראתה את התמונה של האבא שלה לחולצה שלי, והצביעה ואמרה, אבא, כי מלמדים אותה שהתמונה הזאת זה אבא, שהיא תדע להגיד אבא כשהוא יגיע.
תגיד, וכשאתה רואה את שני מנהיגי המפלגות ימין, סמוטריץ' עשה את זה בסרטון בערב החג, ובן גביר היום, בעצם אומרים לנתניהו, דיר בלק, העסקה הזו זה סוף הממשלה, אני מניח שהתחושות קשות.
התחושות קשות מאוד. והכעס
אליהם הולך וגובר. ואתמול התבטאתי בזה, כשסמוטריץ' פרסם את הסרטון, אמרתי שאני לא יודע מאיזה חלב מסומם הוא ינק.
אולי הוא לא מסומם, אולי הוא רואה אינטרס ישראלי כללי גם על חשבון החטופים. הוא אומר, אם אנחנו נלך לעסקה אנחנו נסכן חיים של רבבות. אולי הוא לא מסומם, אולי הוא רק חושב ככה.
אריה, גם אם הבן שלך או הבן שלו היה שם,
היית מדבר אחרת?
אני לא יודע. אני לא מנסה להעמיד את עצמי במקומך. אבל אני מנסה להעמיד את עצמי במקומו, ואני אומר, יש תפיסה של המון אנשים שאומרים שאי אפשר לסכן את כל המדינה בהמשך קיום החמאס שם.
ואני רוצה, אני לא חושב שמסכנים את המדינה, מצד שני, ואני בעד עסקה, מצד שני, יש הורים, נניח אליהו ליבמן, שהבן שלהם שם, וזה מה שהם אומרים, דני.
הוא עצמו, זה עקדת יצחק. אני
לגמרי.
ולא כלום, זכותו לדבר כך, אני מקבל את הדעה שלו,
זו דעה שלו. אני לא עוקד את בני כעקדת יצחק, אני רוצה אותו חי פה.
וזה לגיטימי לחלוטין, דני מרן, הלוואי, מתפללים, שנינו, גם הרי וגם אני, שאומרי יחזור כמה שאתה אומר.
שנראה אותם בשלום מהר בבית.
תודה רבה, דני.
תודה רבה.
חברת הכנסת נעמה לזימי, יושבת ראש הוועדה המיוחדת לתנאי צעירים של הכנסת, מפלגת העבודה, שלום.
ערב טוב.
שלום לכם, ערב טוב.
טוב, מצד אחד אני מאוד מעריך, בטח הרי קצת פחות, את זה שאת נמצאת שם בכל הפגנה ומנסה להגן על המפגינים וכולי. מצד שני, הסתכלתי אתמול על השוטרים, לא קל גם להיות שוטר באירוע הזה, איך זה נראה מהכיוון שלך?
תראה, ברור שלא קל, גם תקופה עם המון אמוציות, מחאה של הרבה הרבה זמן, גם בגלל ההפיכה המשטרית וגם הכל, לי זה ברור שגם הכוחות נשחקים והמצב גם מאוד טעון, ברור, אני רק רוצה לשים את זה. ועדיין, אני רוצה להזכיר שזאת מחאה של משפחות החטופים והחטופות, וכשאני ניגשתי לעצור, זה היה סניר דהן, הדוד של קרמל גת. זו זכותי לגשת אליו כחברת כנסת, מתוקף החסינות הפרלמנטרית, ועל זה אני בטוחה ששניכם תסכימו, לבדוק למה עוצרים אותו ולמה עוזקים אותו בעיניים שלי. אני אומרת שאני חברת כנסת שם, אני ממש, גם חלק מהשוטרים אני יודעת שמכירים אותי, ועדיין בין פעם אחר פעם העיפו אותי באלימות, אני, הגב שלי כולו סימנים כחולים, הידיים, אני לא מאמינה שאני אומרת את זה כחברת כנסת בישראל, לא רק למנוע ממני את החסינות הפרלמנטרית, ממש להקות אותי, ואז דבר שבעיניי אפילו קומם אותי יותר, המשטרה מוציאה הודעת דוברות שקרית ואומרת שניסיתי לפרוץ למצודת זאב, כשממש בסרטונים רואים אותי הולכת לכיוון של סניר, להגיד להם חברים, האחיינית שלו חטופה, אני לא מבינה, עכשיו תשמעו, הם הקו אתמול מפגינים ומפגינות ואת המשפחות של החטופים בצורה שלא ראיתי עד כה, לא ראיתי דבר כזה, אני לא יודעת אם זאת הוראה מלמעלה, לא הוראה מלמעלה, הלך הרוח של השר העבריין, או לא יודעת מה, אבל מה שקרה אתמול הוא מכפיר לכולנו כמדינה, ובטח למשטרה. ההודעה השקרית, החסינות הפרלמנטרית, ההקעה של משפחות החטופים והחטופות, האלימות הברוטלית, המעצרי שווא, משהו רע עובר על המשטרה. אתה גם בן שיתפת את המקרה החמור השני שקרה.
אני מסכים עם כל מה שאת אומרת, אבל
שבו שוטר צילם את עיניו צאונגרקר ואת הבת שלה וחטף את השלט של מתן.
הקטע של הצילומים, חטפו פעמיים טלפון סלולרי והעלימו אותו מהאנשים. לא, אני לא מצליח להבין את זה.
ולחטוף את השלט מאחותו של החטוף, מה מפריע לך? השלט של אח של החטוף. איך הוא מפריע לך? זה אח של כולנו. הילדים האלה שחטופים הם של כולנו.
נעמה, אתם לא משתמשים בחטופים האלה לצרכים פוליטיים?
תקשיב, ארי, אין דבר כזה. תהיה עסקה, לא נמצא עם המשפחות לבין.
אין דבר כזה, אין מי שמשתמש בחטופים לצרכים פוליטיים כדי להפיל את הממשלה, שזה לגיטימי מבחינתך.
אני אגיד לך, לא, אני אגיד לך להפך. מי שמשתמש בהם כדי לשרוד פוליטית זה בנימין נתניהו, שמשתמש בכן עסקה, לא עסקה, בשביל דילים פוליטיים להישרדות. אם הייתה עסקה, לא היינו יוצאים. הרי המצב האבסורד הוא שאנשים נחטפו מבתיהם לעזה, הם נמקים שם, אנשים נאנסות שם, הם עוברים התעללויות, והם אין עדיין עסקה. זאת ההזכרות, זה השימוש הפוליטי, להשתמש בחטופים כדי לשרוד פוליטית, כדי שהממשלה לא תיפול. זאת ההזכרות. אנחנו עושים את הדבר השפוי, אני כשאני מרגישה הכי קונסטרוקטיבית, כשאני אומרת לעצמי, אני יוצאת עם המשפחות האלו לאן שהם ילכו, אעמוד איתן.
אבל את השתתפת ומשתתפת גם בהפגנות אחרות, לא רק של חטופים.
נכון, זכותי לבקר את הממשלה.
נכון, לכן אני אומר שהמאבק של החטופים מבחינתך הוא חלק מהמאבק שלך בשלטון.
אריה, אתה יודע מה? האם תגיד לי דבר אחד שהשלטון עושה טוב, אני אגיד לך וואלה, טעיתי.
אני אמרתי שהמאבק שלך לגיטימי, אני רק אומר שאת משתמשת בהם, ומשתמשת בסנטימנט הציבורי.
אתה חושב שהמשפחות האלה זה סוג של פיונים שעומדים על המדף ומופעלים? באמת, נו, אני שואל אותך.
זה לא עובד ככה.
אני יודע שלא, אני יודע שלא.
אבל עובדה שיש שם כאלה שבעד, כאלה שגם בעד הממשלה.
נכון, אבל מי שלקח עליהם טרמפ, ופה זה כמשל, זה קפלן למיניהו, כוח קפלן, ומי שמתנגד לממשלה, שלוקח טרמפ על הסנטימנט.
כוח קפלן
בקושי
פעיל באירוע הזה, זה לא
גדר. אני רוצה להגיד לך משהו כואב.
אני רוצה להגיד לך משהו כואב. אתה יודע מה הבעיה? שלא כל עם ישראל יוצא. שאתה מזהה אולי חלקים מסוימים שיוצאים. אני רוצה להגיד לך, זה מה שמכאיב לי. אני רוצה להגיד לך שכאישה מסורתית כואב לי שלא כל הציבור המסורתי והדתי יוצא לביון שבועי.
טוב, תקשיבו רגע, בואו נפזר שנייה.
אני אדם מסורתי מתנגד על החמאס.
למה לא תקשיבו לי פעם? ואני מבקש רגע שתעצרו, אוף. הדיון הזה מוצע. יש הודעה שעכשיו יוצאת, שפוליטית היא די דרמטית, גדיה איזנקוט נקודותיים, הקבינט הגדיר לפני חצי שנה את מטרות המלחמה, שני חברי קבינט מפעילים ביממה האחרונה, סחיטה באיומים פוליטיים, זו תופעה חמורה שפוגעת בביטחון הלאומי של ישראל, יש שותף רק בממשלה שמקבלת החלטות משיקולי האינטרסים הלאומיים, ולא משיקולים פוליטיים, אריה ואת דעתכם,
כי
אריה
פה מייצג,
אריה מייצג פה את הצד השני.
של מה שאמרתי, שהסיפור הפוליטי זה זה שלא מחזירים אותם בשביל לשרוד פוליטית. ואם היו מחזירים אותם, לא היו צריכים להפגין אתמול עם המשפחות שלהם. ואני מודה לגדי אייזנקוט שאמר את זה, את הדבר החשוב הזה, אדם שאני גם מאוד מעריכה, אני רוצה לומר, מאוד מאוד מעריכה וגם כואבת את כאבו, ואני יודעת בכנות כוונתו בנושא הזה. ואני רוצה להגיד, זה הסיפור בסוף. מדינה של ערבות הדדית, זאת ישראל. ישראל היא מדינת לאום לעם היהודי, וככזו היא מחויבת לערבות הדדית לכל אזרח ואזרחית כאן. וכשהיא לא עושה את זה, היא מפרה את הדבר הכי בסיסי שבגללו אנחנו קמנו כאן מדינה. חד משמעית. ומבחינתי, אריה,
לטרור,
אני אומרת,
היא עושה בדיוק את אותו דבר.
היא לא נכנעה לטרור מזה. כשהיא העבירה כסף לחמאס. וביבי נכנע לטרור כשהוא הכיר כסף לחמאס.
נכון.
אבל במשמרת שלו נחטפו
אזרחים פה, אז זה אומר שעכשיו צריך
להחזיר אותם.
אז זה אומר שעכשיו צריך להשאיר את החמאס בשלטון.
לא, זה אומר שהוא חייב להחזיר את האזרחים. לא, איזה בשלטון השאיר את החמאס? הוא משאיר אותם כשהוא מייצר להם את הקרקע לקבל שוב ועדה ציבורית. חמאס היו בשפל. על מה אנחנו מדברים? ביבי ממש בונה את החמאס מחדש. אבל לפחות שיחזיר את האחים והאחיות שלנו לכאן, שנחטפו במשמרת שלו. אני מצטערת, חברים. אני באמת אומרת, זה לא צריך להיות סוגיה פוליטית, צריך להיות סוגיה כלל ישראלית. כולנו צריכים לעמוד איתם.
נכון, רק ההבנה של מה טוב לישראל שונה לחלוטין בינך לביני. אני חושב שמה שאת מאמינה בו הוא הרסני לישראל.
יש לי תחושה שלא נצליח לחדש עוד זה לזור בשיחה.
אולי לא נלבן את זה, אבל זאת מחלוקת שהיא ראויה לדיון אולי. נכון. אבל מה שקורה היום הוא הזכרות מכל כיוון, גם ביטחונית, גם מבחינת העצימות המלחמתית וגם אין עסקה.
חברת הכנסת לזימי, תודה רבה לך.
תודה רבה, חברים.
ישי כהן, שלום.
שלום לך.
שלום אחר הצהריים טובים.
חברנו האמון פה על נושאי חרדים, ובכלל בג"ץ הוציא צו על תנאי וקבע דיון בעתירה לביטול פרס ישראל הרב הראשי יצחק יוסף, זה קרה ממש ברגעים האלה. שר החינוך קיש יידרש לנמק מדוע לא יימנע מלהעניק פרס ישראל לאחר אמירותיו השנויות במחלוקת, ובעיקר זה שאם לא תגייסו אותנו נרד מהארץ. איך אתם מקבלים את זה?
בחיבוק ובאהבה גדולה.
בפרחים.
בפרחים, כן. עכשיו ברצינות. תראה, קודם כל צריך לומר שזה הליך טכני וצו התנאי, השופטים מדגישים שזה בלי לנקוט עמדה, אלא בגלל לוח הזמנים הצפוף מאוד, לכן לחסוך זמן ולהגיע ישר ל...
אוקיי, אז הם ככה, אז לא כצעקתיים ככה, אני לא רציני.
כן, לא, השופטים מדגישים את זה בצו שהם הוציאו, ואני אתן לך שבכלל תשובה לכל השאלה. עכשיו, אני יודע שיש כאלו שלא אוהבים את ההתבטאויות שלו בנושא של גיוס חרדי וירידה מהארץ, אם התכוון, לא התכוון, זה לא רלוונטי. את הפרס הוא לא מקבל לא על תפקידו כרב ראשי, לא כתפקידו המנהיגי, המנהיגותי, כאחד המנהיגים הבולטים, אם לא הבולט ביותר בציבור החרדי, לא על תפקידו כראשון לציון. הוא מקבל את פרס ישראל לספרות תורנית על ספרו, סדרת הספרים מלכות יוסף, למעלה מ-40 חלקים. עכשיו תראה, רק בפסח האחרון, בשבוע האחרון, יצא לי להיות, לא אגזים, אפשר לומר עשרות מקומות במהלך השבוע האחרון, אם זה בתים, אם זה בתי כנסת, בתי מדרש, ישיבות שביקרתי מהם במהלך החג. לא היה מקום אחד שביקרתי, ספרדי או אשכנזי, שלא ראיתי במדפים שם בספרייה את ספרי ילקוט יוסף. לכן אני אומר,
אתה זוכר שהיה חתן פרס ישראל,
הציבורים, אלא על...
אבל זה לא רלוונטי, לא רלוונטי בטח בתקופתנו. מספיק שמישהו עשה לייק למשהו שלא בא טוב למישהו אחר. מספיק שמישהו התבטא, שהתראיין. אני זוכר שנשלל פרס ישראל מעיתונאי שהתבטאות שנתפסה כגזענית.
אני זוכר שלפני כמה שבועות, אולי קצת יותר, אולי כמה חודשים, היה דיון ודיבורים שלא יהיה השנה טקס פרס ישראל, בגלל שיהיה ויידמן צפוי לזכות בפרס. וגם אז, שלא הסכמתי עם הדרך שלי על ויידמן בכל החודשים של המחאה נגד הרפורמה המשפטית, כתבתי, ואני זוכר שחטפתי חברים מהימין שכתבו לי איך אתה הוא מגן עליו, אמרתי חברים, עושים הבחנה בין על מה הוא מקבל את הפרס, ומגיע לו את הפרס הזה, אני גם יודע מה במקרה הוא עשה בתוך המגזר החרדי מהכנסת נשים חרדיות לשוק ההייטק, לבין העמדות הפוליטיות שלו.
תן לי רגע לחלוק עליך ולהסכים איתך, אישי.
הבדל בין... הפרס הוא מקבל הספרה ואלקוט יוסף, שזה הספר התורני אולי הנמכר ביותר היום ברחוב הישראלי ובעולם כולו. אישי,
תן לי רגע לחלוק עליך ולהסכים איתך. לחלוק עליך כי לא דומה מקרה ולדמן, שבסך הכל זה לקח חלק במחאה פוליטית לגיטימית לגמרי, למקרה הרב יוסף שקרא לעזוב את הארץ אם יגייסו, שפה בוא נאמר הלגיטימציה הרבה 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 פחות ברורה, ומצד שני אני אפתיע אותך, ואני חושב שצריך למשוך מפה את היד, ולהפסיק במצוד הזה של כל מי שאמר פעם משהו שמאלני מדי, או משהו ימני מדי, ולכולנו יש פליטות, ולכולנו יש שטויות, ואם קיבל פרס על המפעל התורני, אני, ממקומי, בלב המחנה הנגדי, לא הייתי הולך ולא לא הייתי יותר לבגץ בכלל בנושא הזה. אני יודע שזה מפתיע אותך, אבל זו העמדה
לא
שלי.
לא מפתיע אותי, לא מפתיע.
למה?
אותי,
אתה אמור להיות מופתע עכשיו.
לא מפתיע אותי. אני
תגיד, זה... אם בגץ יש לו את הפרס.
ברבע משפט אפילו. כל מאזין שמכיר את סדרת הספרים על קוטי יוסף, מבין למה הראשון לציון קיבל את הפרס הזה. אין יהודי שומר מסורת שרוצה לדעת בשבת בצהריים האם הוא יכול לעשות פעולה כזו או אחרת, ואם יש בזה חילול שבת, ולא פותח את הלקוט הסוף ומקבל תוך דקה את התשובה. ועל זה הוא מקבל את הפרס, הדעות הפוליטיות, אני אגב לא רואה את זה פוליטיות, רוחניות, כמנהיג, זה נושא אחר לחלוטין.
תגיד פוליטית, אם בג"ץ ישלול לו את הפרס, יעשה לו טוב או רע?
אין לו פריימריז, אריה.
אבל עדיין.
תראה, אמר בן משהו נכון, אין לו פריימריז, אני חושב שהוא כבר נמצא מבחינתו במקום של ההנהגה של הציבור החרדי ספרדי והמסורתי של שף. נכנס לנעלי אביב פחות או יותר בכל מה שקשור להנהגה, לכן, אתה יודע מה? והשם יואב את הנרדף, יכול להיות שגם פה זה יהיה רלוונטי כלפי הציבור שיגיד לשוב רדפו את הרב הראשי.
ישי כהן,
תודה. לא יפגע בו.
כן, כן, זה עובד כן. אחרת, זה לא פוליטיקה, זה רבנים.
תודה.
תודה על השיחה.
תודה.
איתנו פרופסור רן בליצר, סמנכ"ל וראש מערך חדשנות של שירותי בריאות כללית, וגם חבר בצוות העליון של האום לנושא הבינה המלאכותית. שלום פרופסור בליצר.
ערב טוב. שלום חברים, וערב טוב.
ואתה מדבר על אירוע משמעותי, על הראשונה מחקר די נרחב, שמוכיח שיש הפחתה משמעותית בתמותה, לאחר שימוש בבינה מלאכותית, בכל מה שקשור להתראות בנושא האק"ג וכל האירועים הלבביים, וזה נשמע די מטורף, אם אתה יכול להסביר, אבל לא לאריה שהוא פרופסור לרפואה, לי.
בשמחה רבה. בעצם המחקר הזה שפורסם השבוע, הוא מחקר שהוא מבוסס על הקצאה מקרית. ניסוי קליני, מה זה אומר? זה אומר שאתה לוקח קבוצת אנשים לא קטנה, במקרה הזה 8,000 איש, ודואג שכאשר מבוצעות להם בדיקות ה-EKG תוך כדי אשפוז, הוא יעבור דרך כלי של בינה מלאכותית, שמשפרש אותו ומוצא בו סימנים, שאולי העין האנושית לא כל כך טובה בלזהות, מבחינת הסיכון העתידי שלהם למחלה לבבית חמורה במהלך השבוע הקרוב. ואתה לוקח 8,000 אנשים נוספים, שלא עוברים דרך הכלי הזה, אלא מקבלים את הטיפול השגרתי שלהם, והבחירה מי יקבל עם או בלי נקבעת על ידי הגרלה. השיטה הזאת של הגרלה מאפשרת לך לוודא שהקבוצות דומות לחלוטין, ולכן שכאשר תזהה הבדל בתוצאות בין שתי הקבוצות, אז הוא נובע מההתערבות. שצריך להבין שלבצע מחקרים כאלה, בסדר גודל הזה זה דבר מאוד יקר, מאוד מורכב, ועד היום פורסמו בעולם פחות מ-100 מחקרים כאלה על כלי AI, בכלל, מכל סוג שהוא. יש הרבה מחקרים, אבל לא מחקרים מבוססי הקצאה המקרית.
ומחקר כזה בעצם אומר שמחר בבוקר כל חולה שמגיע למיון ועושים לו תרשים אק"ג, הוא אומר אני תעזוב אותי, תזוז מפה, אני רוצה בינה מלאכותית שתקרא את זה.
איפה ה-AI? תקראו ל-AI.
תקשיב, אנחנו לגמרי הולכים לשם. אנחנו הולכים לשם דרך אגב לא רק בעולם של אק"ג, אנחנו הולכים לשם בעולם שבו כאשר אתה יהיה לך רופא בן אנוש ומסתכל על צילום רנטגן, תגיד למה עין אנושית מסתכלת על צילום הרנטגן שלי ולא עין שנעזרת בבינה מלאכותית? למה עין של בן אנוש מסתכלת על צילום הרשתית שלי ולא עין מבוססת שנעזרת בכלי בינה מלאכותית? עכשיו, רוב הציבור מאמין שעולמות הבינה מלאכותית פרצו לעולמנו בשנה וחצי האחרונות, כי הם נחשפו לזה כש-ChatGPT יצא לאור. אבל אם לומר את האמת, בעולמות של המדע ובפרט בעולמות הבריאות, אנחנו עוסקים בבינה מלאכותית כבר בוודאי מעל לעשור.
אבל פרופסור בליצר, אנחנו עוד לא אמרנו בשיחה הזו שהירידה בתמותה במחקר בין ה-AI לעין האנושית היא פי 14. זאת אומרת, יש פה משהו אסטרטגי לגמרי, וזה לא שהרופאים לא מבינים או לא טובים, אבל כנראה שאם אתה לוקח את הסך המצטבר של הבינה האנושית, כפי שה-AI מגיע אליו, זה באמת דרמטי, זה הולך לשנות לנו את החיים ואת המוות.
אתה צודק לגמרי, במחקר הזה, אם בתוך הקבוצה שהייתה קבוצת הביקורת, אחד מכל 40 חולים שהיה להם אק"ג בסיכון נפטרו, בקבוצה שקיבלה את הגישה המשודרגת עם ה-AI, רק אחד מכל 500 נפטר. אתה צודק, זה בל מאוד דרמטי, והוא מסמן את העתיד. עכשיו, אני לא רוצה שיובן לו נכון, זה לא שזה עכשיו צריך להיכנס מחר בבוקר, יש פה דברים לבדוק. למשל, כאשר אתה עושה התראות מרובות, יש תופעה מוכרת בעולם הבריאות שנקראת עייפות התראות, alert fatigue, שגורמת לזה שבסופו של דבר המטפלים מתחילים להתעלם מהזקות התחופות, אם הם לא מספיק...
ויש גם העניין שאתה, אם קיבלת התראה כזאת, אתה שולח אותו לעשר בדיקות, אחת מהם תצא לו בסדר, ייקחו לו ביופסיה מהמוח וזהו, הלך לו השכל.
רגע, ואם אני אוסיף על זה עוד דבר אחד, יש לנו גם מגבלה של מיטות הטיפול הנמרץ, שאנחנו יכולים להשפז כל בן אדם כזה שהתראה קופצת לגביו. זאת אומרת, זה לא כל כך טריוויאלי, אבל אני רוצה להגיד שזה לא, אין לחזור אחורה. אנחנו למשל בכללית מכניסים את כלי הבינה המלאכותית כבר עשור לשימוש, ונכון להיום, באלפי מרפאות של כללית מדי יום, כשנכנס רופא המשפחה ופותח את המחשב שלו, יש לו תובנות שנשענות לא על הכלים החדשים של ה-GPT, אלא על הכלים הוותיקים של למידת מכונה, שמאפשרים לו לדעת למי המטופלים שלו תהיה מחלה עתידית, ומה ההתערבות הכי נכונה שיכולה לעזור לו, אבל בסופו של דבר הרופא הוא זה שמקבל את ההחלטה. ולכן אנחנו מקבלים פה את הטוב משני העולמות. מצד אחד את התמיכה בקבלת החלטות שמאפשר את הבינה המלאכותית והכלים המתקדמים ביותר, ומצד שני את האצבע בסופו של דבר על השלטר של הגורם המקצוע שיודע להחליט מתי הוא מקבל את האצבע ומתי לא.
מכיוון שה-AI טוען שנגמרה לנו התוכנית, בשילוב המנצח יהיה שילוב של האנושי ושל ה-AI. תודה רבה לך פרופסור בליצר.
תודה רבה, תודה רבה.
תודה רבה והמשך ערב טוב.
עכשיו אתה מבין למה הלכתי להשתלות אור?
דובר הבית הלבן ג'ון קירבי, אנחנו מתנגדים לחקירה. טוב, זה אנחנו יודעים. סיימנו, אורחים ומפיקים, אסף נבו וסער פלסנר, חי על שידור טל אשל, אורחי הדיגיטל עידו טבת, מיכל קדוש, איתי ניקסון ורונן שבתאי, אנחנו ספורטים פרימו ושירף, נתראה פה מחר.
נתראות.